רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה ונמצא איתי היום שלומי יפרח.
אמת.
שחקן ומרצה.
אמת.
הוא גם בן 28. Mm-hmm. לא יודעת אם זה קשור, אבל הרגשתי צורך
לספר
את זה.
בן 28, כן. מרגיש 60, אבל בסדר.
אני מדבר על זה, ושמחה שאתה פה.
תודה רבה, שמח להיות פה.
כן, ואנחנו פרשת תולדות.
אמת.
ונתחיל על פי מיטב המסורת בפסוק האהוב. רוצה לספר מה הפסוק האהוב שלך?
אז הפסוק שלי זה ויגדלו הנערים, והיא סב איש יודע צייד. איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים. אני חושב שזה הרבה מדבר כאילו על המשפחה, כאילו סוג של המשפחה שלי כזה, כן.
כי?
כאילו, אנחנו שני אחים בבית. אני בן 28, אחי אביחי הוא בן 18. ההבדל בינינו הוא מטורף. כאילו, בכל זאת, גם 11 שנה.
כן.
אבל כל אחד הדרך שהוא רוצה ללכת בה, וכל אחד הדרך שהוא בא ממנה, כאילו באנו מאותו מקום, אבל שנינו הולכים לצדדים שונים בחיים. ואני חושב שזה הפסוק הזה הוא מאוד מאוד נכון, כי יש איזה הרבה הרבה במשפחות.
כן.
צריך לדעת גם לנתב.
נכון.
את הילדים כאילו למקום נכון ולמקום טוב.
ומה שונה בו?
אני חושב שקודם כל ההסתכלות על החיים.
כן.
באנו ממשפחות, אני לא אגיד הרוסות, אבל משפחות של אנשים, אבא שלי כאילו יושב בבית סוהר, משפחות של אנשים שיושבים בבתי סוהר, משפחות שכונה קשה מאוד, שכונה בית באשדוד, כאילו בתקופה שאני גדלתי בה, הייתה שכונה רובצת סמים ופשע והכל. ואני כאילו גדלתי לתוך השכונה הזאת. עכשיו, אני ידעתי מהר מאוד לקחת את עצמי ולברוח מהעולם הזה, כי ידעתי שאני רוצה להיות שחקן, והוא לא בפשע, אבל אתה רואה לפעמים איך הוא ככה, זה כאילו מושך אותו, דברים שאני כאילו בגיל שלו כבר הבנתי ש...
שאין מצב.
שזה לא בשבילי, וזה קצת חרטה בעיניי, הוא כאילו זה מושך אותו קצת, הדבר הזה.
השופוני כזה,
השופוני, הצורת דיבור, הלבוש, סליחה, כל הדבר הזה של הנוער, היום הנוער כאילו בכלל במקומות מסוימים הוא מאוד מאוד מוחצן, הם בגיל 18 מאמינים שהם כבר בני 30.
כן.
אני גם הייתי בן 18, בן 30, אבל עם בגרות אחרת מהדבר הזה, כאילו לא חיפשתי את השטויות האלה.
קטע. האמת שאני משפחה של 6. כן, אני שנייה. הבת הכי גדולה, שנייה במשפחה. ואצלנו גם מאוד שונים האחים, אבל יותר ברמה האידיאולוגית. כאילו, יש לי החרדי, ויש לי החרדלי כזה, ממש מאוד, מאוד מאוד ימין, מאוד מאוד מאוד, מבחינתו סמוטריץ' שמאלני, בן גביר ימינה כזה. ואז יש לי עוד, כאילו, יש לי החילוני, כאילו, המשפחה מאוד מאוד מגוונת, מאוד. וגם זה תמיד מעניין איך כאילו גדלנו באותו בית, וכולנו מבחינתנו, יכול להיות שקצת מרדנו, או שכל אחד מרגיש קצת אחר את זה, אבל כאילו באיזשהו אופן מרגישים שאנחנו ממשיכים את הדרך של ההורים, אבל כל אחד לקח את זה ל...
זה נכון, זה נכון, כי אתה באמת מסתכל, אתה יכול להסתכל, כאילו אם נגיד אני מסתכל עליי ועל אחי, אז כאילו אתה מסתכל נגיד על הצורת חיים של ההורים שלנו.
כן.
אז אני יכול לסתכל נגיד על אמא שלי, שהיא מאוד מאוד שורדת, ומאוד מאוד, היא גם באה ממשפחות כאלה, אבל בחיים שלה לא, נגיד, לא נגע בסמים, ולא חשבנו לו כאלה, ולא כלום, היא הייתה עסוקה בלשרוד את החיים האלה, ולהתקדם הלאה. ואבא שלי כאילו נמשך לשטויות האלה, בעל כוחו, לא בעל כוחו, זה כבר נתון לסוגיה אחרת, אבל הוא נמשך כאילו לדבר הזה, אז היום הוא בסדר גמור היום. אז אתה מסתכל כאילו עליי, כאילו שהסתכלתי על זה מהצד, ואתה אומר, אני ככה לא רוצה להיות, אני רוצה להיות יותר טוב, אני לא רוצה לגמור כמו בחיים האלה, כן. ואת השטויות האלה, ואתה כל הזמן אומר, כאילו, לאחי, כאילו, תסתכל, אם אתה כאילו גם רוצה להיות ככה, אם זה מה שמעניין אותך הדבר הזה, תסתכל איפה הם גמרו, בשביל להבין אם אתה רוצה להמשיך את הדרך, או ללמוד מטעויות ולהתקדם הלאה. שאני חושב שזה מאוד מאוד חשוב ללמוד מטעויות של אחרים, במיוחד של ההורים, כי הורים עושים הרבה טעויות.
כולנו עושים טעויות.
כולם עושים טעויות, כן. וללמוד מטעויות זה טוב.
נכון, גם ללמוד מטעויות שלנו.
חד משמעית, חד משמעית, טעויות שלנו זה אחד הדברים שצריך ללמוד מהם כל הזמן.
כן.
ברור.
כאילו, זה תמיד מרגיש לי שאם עשיתי טעות ולא למדתי ממנה שום דבר, זה ממש בזבוז. כאילו, לא רק שעשית טעות, גם לא למדתי ממנה, אז כאילו...
יש משפט יפה בסרט סימבה, במלך האריות.
כן, כן.
שרפיקי, הוא נתן לו מכה על הראש, זה אומר לו... אתה יכול לברוח מהעבר, או שאתה יכול ללמוד ממנו.
כן.
העבר כואב, אתה יכול ללמוד ממנו, לברוח כן. ממנו. אני תמיד אומר שצריך ללמוד, ככה אני גם תמיד אומר לנוער, שאני מרצה בפניו ומדבר הרבה עם נוער, תסתכלו על מה עשיתם, על הטעויות שעשיתם, נגיד זה נוער בסיכון, שהרבה כן. אני מדבר איתם, לאן הגעתם, פנימיות, דברים כאלה, שזה העניין באמת של
נכון.
איש צייד, בוא נקרא לזה ככה, כאילו הלכתם נכון. לכיוון של הצייד, ולא לכיוון של שימו לב לאן אתם הולכים, תסתכלו רגע, תבינו אם זה דרך שאתם רוצים ללכת נכון. אליה. בכל גיל אפשר לעשות סיבוב פרסה, בכל גיל.
נכון, זה גם מעניין, כי באמת הם נולדים באותה משפחה, וסב מאוד נמשך לצייד, ולה... נכון. גם כאילו, גם אחר כך שהם נפגשים, אחרי שיעקב בורח וחוזר, אז סב מגיע עם החבר'ה כזה.
נכון.
ויעקב הוא בורח לבד, וכשהוא חוזר הוא אבא לילדים קטנים, ויש לו כאילו משפחה, יש לו אחריות מאוד, הוא לא מסתובב עם החבר'ה, הוא מסתובב עם תחושת אחריות מאוד מאוד גדולה. למרות שזה מעניין, כי אסב הוא דמות שלא בטוח שהוא היה כזה, כאילו מי שאמר לי, יכול להיות שפשוט היה לו ADHD. כאילו,
יכול להיות מאוד להיות, יכול מאוד להיות. אומרים שכאילו יש את הפירושים על הפרשה, שכאילו הוא היה ילד, בוא נקרא לזה בעייתי, ויעקב היה כאילו ילד תמים, השקט. ולפעמים, לפעמים, אני לא אומר תמיד, אבל לפעמים כשיש ילד קשה וילד בעייתי, אז
הילד... ילד קשה וילד...
סליחה, ילד קשה וילד כאילו שהוא ילד טוב, בוא נקרא לזה ככה, אני משמש במונחים האלה.
כן, כן.
אנחנו נרצה לתת את תשומת לב, אנחנו נותנים יותר מדי תשומת לב לילד הקשה, והילד הטוב הוא כאילו אנחנו מנטפים אותו כל הזמן, ונותנים לו, הוא מקבל אנשים והוא מקבל מתנות.
נכון.
אני חושב ש... אני לא יודע, לא זה פרשן.
זה
אבל...
כל טוב, זה מה שאנחנו עושים
בפודקאסט הזה. אבל אני חושב שאם היו לוקחים כאילו, נגיד, היו נותנים יותר תשומת לב לסב, יותר מלטפים אותו, לוקחים כן. אותו יותר למקום הטוב, הנכון, יודעים איך לעבוד איתו רגע, אולי לא היה יוצא לנו אסב, אולי היו יוצאים לנו שני יעקב, כאילו.
כן.
כי הוא היה ככה והוא היה ככה.
וגם העניין הזה של איך ילדים נראים, כמה זה משפיע על איך אנחנו מתייחסים לילדים. נכון. כאילו, הוא נולד צעיר, זה עכשיו, הוא ככה הוא נולד. זה לא תלוי בו, הוא לא עשה שום
נכון,
דבר.
נכון,
דמוני. וכאילו, הפכו אותו למשהו שהוא, כאילו, ואז גם באמת, מה שמצפים ממך זה מה שאתה תהיה. כשאתה קצת שובב בתור ילד,
אז חושבים שאתה תהיה שובב גם שתהיה גדול. כאילו, לא מצפים ממך להשתנות, ולא מצפים ממך לעבוד יותר, כאילו, ולשנות.
ואפילו יותר מזה, בתאומים, אני אגיד לך, בתאומות, יש הרבה פעמים שבכל זוג תאומות יש את היפה ואת החכמה. למרות ששתיהן יפות ושתיהן חכמות. אבל כאילו כל אחד צריכה למצוא את הנישה שלה.
כל אחד צריך לדרך שלה.
זהו, וכאילו פה זה אותו דבר. הוא כאילו הפך להיות הילד טוב, הגודי גודי הזה, יעקב, ועשיו הוא כאילו המופרע, למרות שלא בטוח שזה, לא בטוח שזה חייב להיות ככה. למרות שכאילו יש את הסיפור שכבר, כשהם היו ברחמה של...
בבטן, כן.
כן, של רבקה, אז אומרים לה, כאילו אומרים לה שזה מה שהולך להיות, אבל זה עדיין...
כן, שהיא עברה כאילו ליד מקום קדוש, אז זה הרגיש...
כן, למרות שזה המדרש.
זה המדרש של הדבר הזה, כן.
יש משהו מתעתע במדרשים, כי הרבה פעמים כאילו הם מלבישים לנו על הטקסט, על התורה עצמה, איזה עוד סיפור שאפשר לקרוא, כאילו הוא לא בטוח, ואפשר לקרוא גם מדרשים הפוכים, זהו, ויש בזה משהו שבגלל שבתור ילדים, הרבה פעמים אנחנו לומדים את המדרשים בתוך התורה, תמיד לקרוא את הטקסט, זה הרבה פעמים מפתיע, כאילו מה מופיע, מה לא.
נכון.
אנחנו שוכחים את זה.
נכון.
טוב, אני אדבר על הפסוק שלי רגע, ואז נמשיך. אז אני גם בעצם בחרתי שני פסוקים. רגע, שנייה, עכשיו אני לא מוצא את זה רגע. הנה, אוקיי. אז פסוק אחד זה פשוט פסוק שמתאר את מעשים של יצחק, וזה ככה, בעזרא יצחק בארצי, וימצא בשנה ההיא מאשרים, וברכהו אדוני, וזה פסוק שבהבדלה הספרדית, זה אחד הפסוקים שאומרים. החלק השני זה באמת הברכה של יצחק ליעקב, ויתן לך אלוהים מטל השמיים משמני הארץ, ורוב דגן בתירוש. זה פשוט כל כך יפה. נכון. זה שני פסוקים כל כך יפים, שאנחנו אומרים אותם כל מוצאי שבת.
כל מוצאי שבת.
וזה באמת פסוקים יפהפים, וכשאני מקריאה את זה, המנגינה נמצאת לי בראש, מטל השמיים משמני הארץ, ורוב דגן, ותראה, נכון, זה כאילו נכון. מתנגן לנו כזה.
זה מתנגן, זה חלק מה...
זה ברור, זה...
אז כל
כן,
חיינו.
כן, בדיוק. אז זה נורא נורא יפה. אז זה מה שבחרתי, ש... אני חושבת שזה, יש בזה משהו שהוא תמיד מפתיע, כשקוראים את הפרשה, ומגלים איזה פסוק נורא נורא יפה, שאנחנו רגילים אליו מהתפילה, או מההבדלה, או משהו כזה.
ואז את מבינה את הקונוטציה שלו.
כן, וגם הוא כאילו זה, כמו שאמרת, זה פסקול חיינו כזה, זה כאילו מלווה אותנו, וגם הרבה פסוקים הם כל כך יפים.
נכון.
יש בזה משהו ש... קיצור, זה הפסוקים שבחרתי, למרות שהם לא בכך מקדמים אותנו בעלילה. אני כן אגיד, אבל הם פסוקים יפים פשוט. כן, אמרנו, פסוקים יפים, פסוקים שמתחברים. אני כן אגיד מילה על העניין הזה שהוא חופר, בעצם הוא זורע, והוא גם חופר המון בארות. יש קטע ליצחק שיש לו את הבארות שאבא שלו חפר, אנחנו זוכרים שאברהם כאילו,
נכון.
היה לו גם משאבים על זה, והוא חפר בארות, ובעצם סתמו את הבארות של האבא, ואחר כך יצחק חופר עוד בארות, ובעצם יצחק מחליט לא לריב. כאילו כשמגיעים, אישנו מה יהיה, עכשיו אני, זה בסדר שנייה, אני אמצא את זה. פלישתים. כשמגיעים פלישתים, והם סותמים את הבארות, יצחק הולך וחופר עוד בארות.
כן,
ואז רואה גרר מגיעים, ורבים עם יצחק, והוא לא, הוא הולך וחופר עוד באר. וכאילו, יצחק לא רוצה לריב. וכל פעם מגיעים, הוא חופר באר, שאבא שלו חפר בארות, סתמו. הוא חופר באר, באים רבים איתו, הוא הולך חופר עוד באר. חופר עוד באר, באים רבים איתו, חופר עוד באר. הוא לא, הוא נמנע מאימותים, יצחק. שזה קצת קיצוני, וזה מעניין, הבחירה שלו להימנע מאימותים.
אבל תראי איזה יופי שהילד יצא דומה, לו. כאילו, יעקב קצת דומה, יעקב היה גיבור, כן? אבל, אני אומר, כאילו, אם אתה מסתכל עכשיו בשביל להבין מי דומה למי, אז יכול להיות שיעקב באיזשהו מקום כן דומה ליצחק.
ליצחק.
בהשכנת שלום, בתמימות הזאת, שהיה כן. בו איזשהו תמימות, למרות שהוא כבר היה גיבור, כמו ש...
כן, גם היה לו תמימות, ועד לרגע שבו הוא מבין, אז זה כבר הפרשה הבאה,
כן,
עד הרגע שהוא מבין שבעצם לבן עושה עליו יותר מדי תרגילים,
כן.
ואז הוא מחליט לשבור את הכלים.
שדי.
כן.
אבל יצחק אבל לא היה לו את זה.
לא, יצחק הוא, זה, אבל יצחק גם, דיברנו על זה פרשה הקודמת עם בקול סרלוי, שהיא משוררת ומסעית, כותבת מסות, דיברנו על זה שבעצם יצחק הוא בפוסט טראומה מהקדה.
נכון.
הוא מתנהל בפוסט טראומה, אני חושבת שחלק מהאימנות מאימותים, זה יכול להיות שהוא פשוט, הוא באמת PTSD, הוא לא מסוגל לריב, הוא לא מסוגל לצעוק, הוא לא מסוגל להתווכח, זה too much בשבילו, זה יעשה לו יותר מדי מצוקה.
כן, אבל אני חושב שגם זה בסדר שיש אנשים שהם אין להם כוח, פשוט אין לו כוח לריב, אני לא, אולי, פשוט אין לו כוח, די.
אני יכולה לומר לך משהו? יש בזה משהו מאוד מזרחי, אני חייבת לומר.
במה, בלא לריב?
כן.
אוקיי.
יש, אני חושבת שיש איזה דימוי ציבורי, שכאילו מזרחים...
מה, מרוקאי סכין כאילו?
כן, ממהרים לריב, וזה דם חם וכאלה, אבל יש גם, יש את זה, יש את זה, אבל יש במקביל משהו מאוד חזק במזרחיות של מין השכנת שלום, כאילו מין לא לריב, לא להתווכח, לא לעשות עניין מכל דבר, בואו תשבו כולם סביב השולחן, אתה מכיר זה, בואו תאכלו, הכל בסדר, תשבו, תאכלו, לא לריב, לא להתווכח, לא להיכנס,
אני
לא
כן
להיכנס
יודע, אני כן יודע שכאילו, אני כן יודע שכאילו, בגברים, כאילו שיש איזשהו ויכוח, אז בוא נשב וניישב את העניין, אז החבר הזה קורא לחבר הזה, ובוא נשב ובוא נעשה את הסולחה, בוא
כן.
נקרא לזה ככה, בוא נעשה סולחה, או רודנה, אם אתה רוצה לקרוא לזה יותר
כן. בעולם.
כאילו, אבל אני חושב, זה נכון שכאילו לא רוצים כאילו לריב המזרחים, אבל זה נכון שבאיזשהו שלב ודאי נמאס. כאילו והולכים יש...
והולכים ורבים.
או שהולכים ורבים, או שאתה כבר רב, 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 ואתה אומר, יאללה, חלס, די, נמאס.
שנמאס לריב,
כן. והדרך שבה יש את הסולחה שלפעמים היא קורית, היא חמודה, היא כאילו, יש כאילו מצבים כאלה, שפתאום אתם יושבים ביחד, והוא אומר משפט, וזה אומר משפט, פתאום אתה עונה לו בדרך לא, לא דרך, והוא חושב שענית לו, וגם הגאווה הזאת, אתה פתאום, פתאום הוריד את הגאווה. יש פה הרבה עניין של גאווה בתוך כל הדבר הזה.
נכון.
ולא היה לו גאווה. הוא לא,
לא, לא, לא היה גאווה בכלל. כלום, לא היה.
נראה לו גאווה בכלל, לא היה נקי מאוד.
נכון.
ועל כולנו.
אתה יודע, אני הייתי במפלגת כולנו של משה כחלון, והרבה פעמים שהייתי מגיעה עם כל מיני דברים שהיו נורא חשובים לי, הוא אומר לי, רחל, למה לעשות עניין מכל דבר? למה? בואי, מה מפריע לך? מה זה? בואי, עכשיו, את אומרת לו, אבל משה, זה כאילו, זה החוק של מדינת ישראל, זה הולך להשפיע על הרבה אנשים, אבל הרגשתי שכאילו האנרגיה הזו של כאילו, בואי, הכל בסדר, בואי, זה, בואי נשב, הכל בסדר, הכל בסדר, שזה...
כמה אפשר אבל הכל בסדר, הכל בסדר?
אני מסכימה, אבל אני חושבת ששתי האנרגיות האלה מאוד חשובות, גם האנרגיה הזו של הכל בסדר, לא לריב, יאללה, שבו, תאכלו, יהיה בסדר, יהיה בסדר, שזה, אני מרגישה שזה משהו יותר מזרחי, כאילו בגלל שיש לי צד אשכנזי, צד מזרחי, יש משהו במזרחיות שיותר כזו, הכל בסדר, עכשיו, אני לא אגיד, זה לא שלא רבים, ברור שרבים, אבל יש משהו... משהו כאילו בלא להפוך דברים לאידיאולוגי מדי. בסדר? בואו תשבו את זה.
זה מעניין, לוקחת כאילו דברים שלדעתי הם מאוד מזרחיים, אידיאולוגיה, ריבים ודברים כאלה, ואת אומרת שהם לא מזרחיים כאילו.
אני פשוט חושבת שהחברה הישראלית שמה המון, המון זרקור על החלק של המריבות אצל מזרחים, ואני יכולה להגיד לך שבצד האשכנזי...
יש מריבות הרבה יותר קשות.
בבקשה. כאילו יש איזה משהו שהוא הרבה יותר עקשן כזה, ויש הרבה פחות את האזור הזה של כאילו מרפא, שלמרות שכולם רבים, אומרים, בואו, יאללה, בואו תשבו סביב השולחן, תאכלו, תרגעו.
תקראו את הבדיחה הזאת, שהמקום ינחם אתכם, שאומרים, אז נכון, אומרים שהמקום ינחם אתכם.
כן, זה לא הבדיחה, זה ה...
לא, אז כאילו לא, אז יש כאילו את השאלה של האשכנזים, שהמקום ינחם, בטח שהמקום ינחם אתכם, המקום של הבית שהם ירשו, והמקום של החנות שהם ירשו, והמקום של
אנשים
ירשו, המקום של המזרחים, זה איפה שער רק יושב. זה כאילו, איפה שער רק יושב.
לא, א' אצל הספרדים אומרים, מן השמיים תנוחמו.
כן, ברור, מן השמיים תנוחמו.
אבל למרות שאני חייבת לומר שיותר ויותר אשכנזים גם אומרים, מן השמיים תנוחמו, יש לי אחיינית שהיא אומרת שהמקום ינחם אתכם בתוך שער רבלי ציון, ולא תדעו דבר עוד. היא אומרת, כל פעם שצריך לומר את זה, צריך לומר את זה כשיוצאים משיבה, והיא אומרת, זה תמיד נשמע כמו, הנה כתבתי, פזמון קטן, ואני אגיד לכם אותו עכשיו, זה טקסט ארוך.
אבל המשפט מאוד כבד, את יודעת? זה משפט שעושה לי, כשאני צריך לנחם, כאילו, אז...
לומר אותו, זה קשה.
ממש לומר את האמירה הזאת, שהמקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון, יש לו כובד במשקל.
כן, אבל אני אומרת, זה פשוט ארוך.
זה ארוך.
נורא. וזה מביך.
שלא תדעו צער.
כן, בדיוק, בדיוק. או מן השמיים תנוחמו.
לא תדעו צער.
נגמר.
כאילו, למה צריך את כל הדבר הזה?
שלוש מילים, ארבע, זהו, נקסט.
שלא תדעו צער.
כן.
אנחנו איתכם. אתם צריכים משהו, כאילו, כמה אפשר להאריך בתוך כל הדבר הזה, ככה שומעים את זה כל היום.
בדיוק.
כאילו, בתוך הדבר הזה. אבל אני חושב שגם יש פה איזשהו משהו יפה, מתוך העניין הזה של כאילו, אומרים שילד, אומר עכשיו, להבדיל אלפי, אלפי, כן. אלפי הבדלות, אבל לוקחים ומסתכלים על ילדים שנגיד הם אלימים מאוד.
כן.
בוא ניקח נגיד, סתם דוגמה, חס ושלום, עבריינים או דברים כן. כאלה. למה הוא יצא? אז אומרים שתמיד ילד שיצא אלים מאוד, בכיתה של פשע, זה או שהאבא היה מאוד מאוד דומיננטי, או שהאבא היה מאוד מאוד מאוד
לא,
חלש.
לא, חס, לא, 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 כן, לא,
כאילו,
לא פעיל.
לא פעיל. לא אז אפשר כאילו גם להסתכל על זה, שכאילו יצחק היה...
נכון.
שקט וחל... לא חלש חלילה, אבל...
לא, הוא כן היה, יצחק היה.
הוא שקט, הוא היה... אולי היה עושה רעש יותר מדי, אז אולי אסף בתור כאילו הבכור, אמרת, ואני לוקח את המקום של אבא.
אני לוקח את האחריות, נכון.
אני לוקח את המקום של אבא.
נכון. ומה אתה אומר על זה? שבעצם יעקב, כל הפרשה הזו, מתווכח עם אסף על הבכורה. זה כאילו, זה מתחיל עוד בלידה, נכון, שהוא כאילו תופס בעקב של אסב, לכן קוראים לו יעקב.
שגם זה אמרו שכאילו היה צריך לצאת, הוא עקף אותו כאילו בבית, הוא תפס לו כאילו למה אתה עוקב,
כן, אבל זה בפרשנות, בסיפור עצמו, הוא פשוט מחזיק לו בעקב. עכשיו, א', אני אומרת, אתה קורא לבן שלך יעקב, כי הוא כאילו
תפס בעקב.
אז זה בעצם כבר בשם, כאילו לא נתנו לו לברוח מזה, אני חושבת שהיום נגיד...
כשנחיתות.
כן, כאילו היום, הרי תמיד נעשים כשמחנכים תאומים, להפריד אותם בכיתות, לא, כאילו לתת להם להיות ביחד, אבל לתת לכל אחד לייצר זהות משל עצמו, ובעצם בשם שנתנו לו, כאילו הכריחו אותו לנצח להתעסק עם זה שהוא עקב אחרי עשיו. יכול להיות שבגלל זה
אני הוא... אני חושב שתמיד, אבל בקטע שיש בן שהוא בן זקונים, שהבחור הוא מאוד 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 דומיננטי, יש איזשהו רצון להיות כמור, יש איזשהו רצון אפילו להיות יותר ממנו, כי כן. עוד פעם אנחנו אומרים, תמיד הוא לוקח את רוב עצומת לב, נכון. הדומיננטי, כי הוא מאוד בלגניסט, הוא מאוד זה,
נכון.
אז כאילו אני רוצה גם, כאילו, בא לי אני להיות הבחור, אני מרגיש את זה נגיד עם אחי, שהיום הוא כבר פחות, אבל לפעמים, טוב, אני רוצה לקדש עכשיו, אני רוצה לקדש, אני רוצה לעשות את הקידוש עכשיו, בוא, סתם בשביל הקטע, אני שומר שבת, אתה לא, עכשיו עזבת את הטלפון, הגיוני שני זה שהשבת עם בית כנסת יעשה את הקידוש, למה אתה צריך לעשות את הקידוש? כאילו, אני כאילו, אבל לפעמים מה שאתה אומרת לי, למה אתה תופס איתו כאילו גאווה? תן לו לעשות את, את הקידוש, מה אכפת לך? כאילו, למה זה? ואז אמרתי כאילו, אתה לא צריך להיות אני, אל תהיה אני, תהיה יותר טוב ממני, כאילו, אל תהיה הבכור, תהיה יותר טוב מהבכור, זה מה שאני אומר תמיד, לא להיות כמור, תהיה הרבה יותר טוב.
כן. אבל אתה יודע, נתת לו פעם לעשות את הקידוש?
אני לא חושב שנתת, כאילו...
בטח פעם אחת תיתן לו, ו...
באיזשהו שלב הוא פשוט ויתר על זה.
ויתר על זה, כן.
באיזשהו שלב הוא פשוט ויתר על זה. זה עניין של החינוך שלי איתו, שאני מאוד קשה איתו.
אבל אתה יודע, זה קטע, כי גם מי שותה באיזה שלב בקידוש, כאילו מי שותה מהכוס הרי אחרי הזה, אז אני תמיד שתיתי שנייה, כי יש לי את אחי שגדול ממני, נכון? ואז התחתנתי עם אלישיב, שהוא גדול מאחי הגדול. ופתאום אבא שלי נותן לי אלישיב, הוא נותן לי, כאילו אלישיב אני, ואז אחי, אחריי.
אוקיי, יפה.
לא יודעת אם יפה, אבל זה באמת הקטע, פתאום כאילו...
לא, אבל אני נותן לאשתי קודם כל.
כן, לא, אז אבא שלי נתן, כאילו... ופתאום כאילו הסדר התחלף, שזה הקטע, זה הקטע. אני חושבת שהעניין זה של איפה אתה נולד, זה...
וזה עשה להחזיק שזה קרה.
אני בעיקר הופתעתי. כאילו, הרגש שפתאום אני רואה את העולם מזווית אחרת, כאילו את המשפחה מזווית אחרת, פתאום משהו השתנה.
כן, ברור.
אבל טוב, זה מה שקורה כשמתחתנים וזה. אוקיי, אז אמרנו על יעקב, שבעצם יש את המאבק הראשון הוא בלידה, בסדר? יש כנראה גם ברחם, יש איזה מאבק
בין משהו עניין,
כן? יש בלידה עצמה, קוראים לו יעקב, ובעצם מאותו רגע הוא מנסה לתקן, אוקיי? הוא... ברגע שיש לו הזדמנות, הוא קונה את הבכורה.
נכון.
יש בזה משהו ממש מוזר, בלקנות את הבכורה. כאילו, גם
תמורת... המצא הזדמנות.
כן, אבל זה כאילו משהו שלא עושים אותו. מה זה אומר לקנות את הבכורה? אתה מבין? מה זה... עזוב שנייה, אתה כל הפרשנים וכל הזה. בוא שנייה, מה זה אומר? מה הוא ניסה עכשיו? כאילו, אסף מזלזל בזה, ואנחנו יודעת שפרשנים כאילו אומרים, אסף זלזל, כי הוא לא הסתכל קדימה, אבל אני יכולה גם לדיין שאסף אומר, כל כך חשוב לו, שיקרו לו קשה.
לא היה אכפת לו, אני אצלו, מה אני בכור או לא בכור, כאילו, מה זה משנה לי?
אני יודע מי אני, יכול להיות שזה כאילו מגיע מאיזה מקום של ביטחון.
טוב, הוא גם אמר, אני מאוד מאוד רעב, כאילו זה, בוא, תן, קח את זה, עזוב אותי, יאללה, אני רוצה את הבכור,
כן, אבל יכול להיות, אבל אני חושבת שזה, ככה אנחנו רגילים לקרוא את זה, אבל זה גם יכול להיות פשוט באמת, הוא באמת, כאילו, כמו, כאילו, יש לך אח קטן שאובססיבי במשהו?
יאללה, כך.
כך, זה אין בעיה, מה אתה, זה אין בעיה שלך.
רואים שהוא באמת גם זה קרה דבר כזה, כי בסוף הוא באמת בא לבקש, אסף בא לבקש ברכה בתור בכור, כאילו, לא, זה...
ברור.
הוא לא הבין את הקטע הזה שהוא מכר לו את ה...
כן, אבל גם יצחק לא התייחס לזה שיעקב קנה את הבכורה.
נכון.
יצחק, הוא לא תכנן לתת לו את הברכה הזאת, כאילו, כן, יעקב היה באיזה, יעקב אובססיבי. העניין הזה של הבכורה, בעצם...
יעקב ואימא שלו.
זהו, ואימא שלו גם שותפה לזה, למרות שאימא שלו, לא בטוח שזה בגלל הבכורה, אימא שלו זה בזה שהיא רוצה, היא מבינה שהוא כאילו, הוא הילד הטוב, והיא רוצה לוודא שהוא יקבל את הברכה, כדי שהוא ימשיך במסלול.
שהוא ימשיך את השושלת, זה לא הבעייתי.
כן, לא בטוח שזה עניין של הבכורה, כאילו, זה לא בטוח שזה זה, כי אגב, לא מעט פעמים, לאורך ספר בראשית, מחליפים בין הצעיר לבכור, מבחינת מי נחשב ממשיך השושלת. זאת אומרת, זה שאתה בכור לא אומר שאתה ממשיך את השושלת. זה גם, אנחנו רואים את זה עם ראובן, שהוא לא הדמות המובילה.
נכון.
אותו דבר עם אפרים ומנשה, שיעקב מסכל את ידיו, ואותו דבר גם עם יצחק וישמעאל, כאילו העניין הזה שאתה נולדת
מסתכלים
הראשון...
על הילד, מסתכלים על מי הילד שמבחינתנו יכול לקחת את הדבר בדיוק. הזה, שאנחנו רוצים להיות גאים בו.
בדיוק. אגב, יש בזה משהו מאוד, מאוד דמוקרטי, במובן שבעבר הייתה תפיסה שלפיה בעצם האל מכריע מי יהיה ראשון, והוא זה שממשיך את השושלת, גם מבחינת מלכים, תחשוב על זה, נכון?
נכון.
על מלך אנגליה, הוא הבכור, יש את האר, שזה הממשיך, הספר, אם הראשון ימות, אז הוא ימשיך אותו, הספר כאילו.
תמיד שכאילו את הבכור.
והבכור, זה מה שמשנה, לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, לא משנה אם אתה מוכשר, לא משנה אם אתה מסוגל להיות מנהיג, לא משנה, אתה זה התפקיד שלך, זה יש בזה משהו מאוד...
זה גם מה שקרה במלכים שכאן בארץ, הבכורים פשוט לקחו את ה... אם אני לא טועה.
לא, דווקא המלכים פה היה את שאול, ברגע שאלוהים לא אהב את מה שזה, הוא הביא את דוד.
נכון.
יש דווקא בעם שלנו, העניין הוא הרבה פחות מין היררכיה וכללים נוקשים, אלא הרבה יותר התאמה. לכן אני אומרת, יש בזה משהו, לא יודעת אם בכך דמוקרטי, כמו מאוד ליברלי כזה, מאוד, מאוד מתקדם, שבעצם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, קודם כל נסתכל מי הבן אדם, האם היא מסוגל להנהיג, האם היא מסוגל להנהיג את המשפחה, האם היא מסוגל לקחת אחריות על מה שקורה במשפחה, ולפי זה נחליט, ולא
מסתכל על זה,
ולא
כאילו,
פשוט נולדת ככה, אז זהו.
כשאני מסתכל על זה, אז באיזשהו מקום כואב לי על הסב, כאילו מההתחלה לא יעידו אותו להיות משהו. כאילו.
נכון.
לא ידעו, כאילו, מההתחלה ראו את זה, אמרו, אתה לא, כאילו, מאמין שממש מגיל מאוד מאוד קטן.
כן.
הבינו שלא, אתה לא, ולפעמים כואב על זה, אתה רואה ילדים כאלה שכאילו הם כאילו הבעייתיים, ו... באיזשהו מקום ויתרו עליהם, אני גם אמרו לי את זה, זאת אומרת שאני הייתי ילד קטן והייתי ילד כאילו קשה, אז אחת המורות, מנהלת שכפה, היא באה אליי ואמרה לי, אתה לא תסיים פה בית ספר.
היא אמרה לך את
כן,
זה? וואי, אלוהים, זה כמו בסרטים, אני לא מנה שדברים האלה קורים.
היא אמרה לי את זה, ליד אמא שלי, בשיחה מול אמא שלי, היא אמרה לי כאילו, אני שמה את התעודה שלי כמורה במשרד החינוך, אתה פה לא מסיים בית ספר, ככה אמרה לי את זה. וכאילו, בגלל שהייתי ילד מאוד מאוד קשה, בסוף כיתה י"ב, שסיימתי באותו בית ספר, עם שתי תעודות הצטיינות ותעודת בגרות מלאה, באתי ואמרתי, נו, מי סיים בית ספר?
נו, ומה היא אמרה?
לא היה לה מה להגיד, משתקה, כאילו, ועוד הרבה מורים שם שהיו, רצו לקחת אותי, ופשוט לזרוק אותי לכל הרוחות מבית ספר, כי כל החבר'ה שלי לא סיימו איתי, כל החבר'ה הבעייתיים, שהיינו כאילו חבורה של בעייתיים, הם תמיד ידעו, הם כל אחד או שנשר, או שפשוט סילקו אותו. ואצלי ראו איזשהו משהו והאמינו בי. אז יש קטע של אמונה, לא האמינו בו מההתחלה בעשר, שיכל להיות מה שיכל להיות.
אומרים שכל ילד צריך מישהו שיאמין בו.
נכון.
זה הסיפור. מבוגר אחד שיאמין בו.
זה נכון. ואצלי היה את זה.
אצלי מי זה היה?
המנהלת שלי.
מה אתה אומר?
כן, המנהלת בית ספר שלי. הרי במקיף יש מנהלת שכבה, כן. ויש זה המנהלת בית ספר שלי.
המנהלת תיכון.
המנהלת מקיף, המנהלת תיכון, חנה, היא כאילו... יש קטע. הבית ספר שלי, מקיף א' באשדוד, זה בית ספר מקיף שקיים מ-1964, ישן. המורים שלימדו אותי, לימדו את הדודים שלי. ודודים ש... ובני ובנות הדודות שלי. עכשיו, הבנות הדודות שלי, היום בנות 40 ו, עם ילדים, הם הגיעו לבית ספר, כאילו למקיף, שאבא שלהם, הסיפור שלהם, מצב הסוציו-אקונומי היה הרבה יותר קשה ממני. וכל הזמן חנה, כאילו המנהלת, אתה אומרת לי, אם היא והיא
הדודה.
סיימו בית ספר,
גם אתה יכול.
אם הם סיימו, גם אתה יכול לסיים. וכל הזמן הייתה שואלת אותי על הקטע של המשחק, כי כל הזמן הייתי מופיע בבטקסים, וזה, אתה אומרת לי, מה אתה רוצה להיות? אתה רוצה לקבל תפקיד, נגיד, של עבריין, כי אתה שחקן טוב, או כי אתה עבריין? לאן אתה רוצה להגיע? וזה נכון, והיא מינה בי, וכל הזמן נתנה לי עוד אופציה של, טוב, עוד קצת, יאללה, עוד קצת, יאללה, עוד קצת. והנה, אני סיימתי בסוף בית ספר, ואני סיימתי עם 12 שנות לימוד, ותעודת בגרות מלאה, ותעודת הצטיינות. ואני מדבר הרבה עם נוער על הדבר הזה, גם הרבה עם מורים.
כן.
לא להעיף, ולא ישר, לא, לא, זה לא, ולזרוק הצידה. נגיד, אחי, גם כמה שהוא קשה, אני לא מוותר עליו. אני מדבר איתו, ואני אומר לו, הנה, תסתכל, ותראה. ואם היום מדברים איתו גם ממסב, יש מצב שכמו שאמרתי, אולי היה פה עוד יעקב, ולא...
כן. שני דברים יש לומר על זה. א', אבא שלי ניהל בתי ספר מקיפים, הספרת לך שגם מקריאת מלאכי,
מקריאת מלאכי,
ניהל את המקיף הדתי. ואבא שלי תמיד היה מגיע לבית ספר, וזה היה, אז היה הרבה חינוך מקצועי. בחינוך מקצועי זה בעצם אומר שאין, זהו.
ללכת לעשות מקצוע, כן, גם עד היום.
כן, אבל זה תקרת זכוכית מאוד מאוד נמוכה, וזה היה, הם היו מאוד
מוסללים. זה השלב האחרון לפני.
כן, הם היו מאוד מוסללים, זה היה ברור מי, זה לא היה לפי כישרון, אלא לפי מאיפה באת וכאלה. אז אבא שלי היה מגיע לבית הספר כאלה עם מסלול מקצועי, ואז הוא היה נכנס לכיתה המקצועית, בסוף כיתה ת' ואומר להם, תקשיבו, אני עוקב אחריכם, אתם כיתה מדהימה. אחד אחד פה מעולים. כולכם יכולים לסיים בגרות מלאה. ואנחנו נעבוד ביחד, ואתם תסיימו בגרות, ואתם תהיו מעולים. אני עוקב אחריכם מתחילת השנה. אתם כולכם מעולים. כל שנה אומרת אותו דבר, לכל כיתה, כל שנה הם יהיו מסיימים בגרויות. וממש כאילו היה מעביר אותם ממקצועי, את כל הכיתה ממקצועי לעיוני, והם כולם היו עושים בגרויות, ואני זוכרת...
בזכות מילה טובה.
בזכות זה שהוא אומר להם, אני מאמין בכם. עכשיו, זה לא רק זה, גם היו משקיעים, והיו מביאים וזה. ואני זוכרת את אבא שלי בסוף שנה, בסוף אוגוסט, שהוא מגיעים התעודות בגרות, הוא עובר ילד ילד, ואומר, זה יפה, יפה, הנה יש לו תעודה. זה, זה, טוב, חסר לו פה עוד מבחן, הוא יתקן ויהיה לו תעודת בגרות. זה, וזה, יפה, סיים ביצוע. או, היא תלך לך, או, הוא ילך לאוניברסיטה, ככה. עובר, ממש זוכרת את זה, כאילו, כחלק מה, מה היה קורה בסוף אוגוסט, בבית משפחת עזריה, בתור ילדה, הוא היה עובר ככה אחד אחד. לימים, אגב, הוא הסתבך, כי במשרד החינוך מאוד לא אהבו את זה, שהוא בעצם מחסל את החינוך המקצועי.
כן, ברור, הם רצו את זה.
והיו, כן. ואז היה הרבה עניינים פוליטיים סביב זה, וזה היה לא פשוט, כן, זה מאוד מבאס. אבל הרבה תלמידים, ולא פעם, אני מדי פעם פוגשת כאלה שהיו תלמידים שלו, אומרים לי, את הבת של ישראל עזריה, הוא עצמי, מה זה, הוא אמר לי ככה וככה, אז בדיוק זהו, כאילו היה שם ברגע האמת, ידע לומר להם את המילה הטובה, להאמין בהם, זה בדיוק כל ילד צריך מישהו שיאמין בו, ו...
היה לי מורה, אני מאוד, תמיד שאני מדבר עליו, אני...
מתרגש.
היה לי מורה שקראו לו אבי כהן, זכרו לברכה. הוא באמת גם לימד את דודות שלי. והוא היה בשנים שאבא שלי היה בכלא, זאת אומרת, לא היה לי אבא בבית. והוא היה בשנים, עכשיו, הכי, 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 הכי קשות שלי בבית ספר. כיתה ז' ח', זה היה, אני, כל שני וחמישים משטרות בבית ספר, זה היה קשה.
בגללך משטרות?
כן.
וואו.
הייתי מרביץ, הייתי צועק, הייתי עושה שטויות, הייתי... הוא היה, אני זוכר פעם אחת, אני היה לי טלפון, אז היה טלפונים שנפתחים, כן. אני מדבר איתך 15 שנה אחורה. אז אני היה לי טלפון, כי אבא שלי היה מתקשר מהכלא, והמורות ידעו שבשעה 10 או 11, יש לשלומי שיחת טלפון, הוא יוצא, אין דבר כזה להגיד לי לא. כן. כי הייתי קטן, אתה רוצה לדבר עם אבא. ואז אני מקבל טלפון, וזה היה שעה מוקדמת, אומרים, אבא שלי לא מתקשר בשעה כזאת, כי זה שלומי שעה, טוב, יצאתי לבחוץ, וזה היה אבי המורה. הוא אמר לי, בוא לחדר של המנהלת שכבה. והוא הוציא אותי מהכיתה, מהשיעור, לא זוכר איזה שיעור זה היה, וישב איתי, נתן לי על הראש, כי רבתי עם אמא שלי בבית, מה, איזה, לאן אתה רוצה להגיע? ואני אומר, תראה מה זה, הוא הוציא אותי משיעור בשביל לשבת איתי ולדבר איתי. והוא כל הזמן היה מאמין בי, ואני זוכר שלא רצו להוציא אותנו לטיול שנתי, קיבלתי עונש לא לצאת לטיול שנתי, ואני זוכר שקלטתי אותו בחדר של המנהלת בוכה, בשביל שיוציא אותנו לטיול שנתי. ובכיתה ת' שאני הייתי הוא חלה במחלה, ובסוף כיתה ב' שאני סיימתי הוא לא היה, הוא היה משהו עם אשתו, הוא לא זכה לראות אותי כאילו מצליח. ואני זוכר שכשהוא ממש ממש חלה אני בין האחרונים שראו אותו, ועד היום אני, משפחה שלו זה משפחה שלי.
וואו.
כן, אני תמיד מתרגש שאני מדבר עליו, זה, הוא היה, זה כמו אבא, הוא היה אבא לכל דבר, אני נפרדתי ממנו ובכיתי בגללו, והנה, זה בן אדם שהאמין, זה בן אדם שנתן לי את האמונה, המורים בעיקר, אני כל הזמן מדבר על זה, שצריך להאמין, צריך לדחוף לאמונה, לא לוותר.
לא לוותר.
היום זה מאוד מאוד קשה, היום אני רואה מורים שאני מגיע לבתי ספר, שאני מרצה שם, הם כאילו, טוב, זה גם דור מאוד מאוד קשה, אבל כן. אנחנו לא נשפוט אותם עכשיו את הדור הזה, אבל לפעמים צריך לחבק. החיבוק הזה הוא טוב, כי המילים הקטנות האלה, הנה, ועשו את מה שהם עשו, ולא שוכחים.
נכון.
ולא שוכחים. וזה חשוב שמורים ישמעו את זה, ושידעו שבסוף לעוד כמה שנים טובות, זוכרים אותך, והוא גידל את הדודות שלי, כאילו, הוא לימד את הדודות שלי, וכאילו, זה, הם זוכרות אותו עד היום. זה, מדהים. אין דבר מדהים כזה.
אתה יודע, אני גם חושבת לפעמים על השינוי שקרה בצבא, שפעם לא היו מבטרים על אף אחד. לא היו מבטרים, היו מגיעים, נערי רפול מה שקרו פעם, נערי מקם היו כל מיני זה, לא היו מבטרים. אני חושבת שהיום, כאילו, אני חושבת שזה גם חלק מהעניין של הסמכות ההורית וכאלה, שכאילו, טוב, אם הוא רוצה לעשות ככה, שיעשה ככה, ופעם הרבה פחות ויתרו. כאילו, אמרו, זה מה שאתה צריך לעשות נקודה. עכשיו, יש בזה גם חסרונות, כי לא לכולם זה מתאים. אני חושבת, אם באמת יסב הוא ADHD, מה שיכול להיות שהוא פשוט שובב, יש לו, הוא לא מצליח להתאפס על עצמו, אז השחרור דווקא עושה טוב לילדים האלה, שטיפה נותנים להם אפשרויות, ולא הכל נורא נורא נוקשה.
בדרך כלל לוקחים את הילד הבעייתי, את החייל הבעייתי, ונותנים לו להיות סמך, או...
היו קוראים לזה...
עוזר מפקד.
עסב כזה, כן.
שכחתי את השם שכאילו... שהוא יהיה חניך תורן. חניך תורן. תאסוף את כולם לחד ודברים כאלה.
כן, אנחנו היינו... כשהייתי מדריכה בבני עקיבא, והיום קוראים לזה, נתת לילד, הילד שאחראי על הטייפ. אז עם טייפים, הילד שאחראי על הטייפ, ואז הוא מסתובב עם הטייפ, מרגיש נורא חשוב.
נותנים להם אחריות, נותנים להם אחריות. כי זה נכון, גם על הצבא אני יכול להגיד לך, שהיה לי את המפקד, שבגללו אני ויתרתי על הלוחמה, כי לא יכולתי, הייתי בשריון, ולא יכולתי כבר להחזיק, כי היה לי כאילו תא שתיים, בגלל המצב שעם אחי הקטן בבית, אז הייתי כאילו בתא שתיים, יכולתי לצאת הבית, אבל היה רב איתי, לא, תא שתיים זה כאילו מותר לך לצאת, נגיד, בדרך כלל נותנים שבתות, כאילו, חמשושים אתה יוצא. לא, אתה לא תצא חמשושים, אתה תצא באמצע שבוע ותזכור שבת. אבל למה, אחי, אני אומר לו, בבית ספר, הוא צריך אותי בשבתות בבית, צריכה את העזרה, וזה גרם לי לצאת מהלוחמה, ולהגיע לכלא, ולהגיע, כאילו, כל הילד הטוב שסיימתי בסוף, בתור בית ספר, חזרתי חזרה, כאילו, ולקראת סוף השירות שלי, הגעתי למפקד אחר, ליחיאל, שהייתי אומר לו, היו לי ימים, היה לי 8 חודש דפוק.
וואו.
מי שלא יודע מה זה דפוק, זה כאילו, ימים שאתה צריך להשלים, שהייתי בכלא, שמונה חודש, זה לא צחוק.
זה מלא זמן.
הייתי בתקופה של 3 שנים צבא, לא 2008, אז כאילו 4 שנים צבא.
וואו.
ואתה מגיע, כשהגעתי ליום שחרור שלי, זאת אומרת, לנוב 14, אני אקרא נוב 14, אנחנו בנובמבר, נוב 14, כשהגעתי לנוב 17, שאני אמור להשתחרר, אני יודע שעכשיו אני עוד 8 חודש צריך לתת פה.
וואו.
אתה מגיע למפקד שלי ובוחר, תעלה אותי לוועדה, תן לי פטור, תעזוב אותי, לא יכול יותר. והוא לא ויתר לי. הוא אמר לי, לא, אתה תסיים צבא. והוא תפס אותי על שקרים, והוא תפס אותי על דברים, יום אחד תפס אותי על שקר, וביקשתי לו סליחה, אמר לי, בוא. תפס אותי, נתן לי איזה סתירה, הוא אמר לי, אני אוהב אותך, וככה זה יישאר, תיזהר לעשות את זה עוד הפעם. ואני כל כך מעריך אותו על זה, בזכותו סיימתי צבא.
מדהים.
אמונה, ילד צריך אמונה.
צריך שמישהו יאמין בו.
ילד צריך אמונה.
אנחנו לא מבטרים עליך, לא משנה מה תעשה, אנחנו לא מבטרים עליך.
ילד צריך אמונה. זה מה שקורה עכשיו עם אחי הקטן, שכאילו לקראת הצבא, אתה נלחם איתו שילך לבדיקות, יש לו תסמון לתורט. אז הצבא שולח אותו ל1.5 מיליון בדיקות בגלל הגיוס. לא מבטרים לו, ונלחמים איתו, אני ואימא שלי נלחמים איתו, לקבוע לו תורים לבדיקות, נלחמים איתו לקום, ועכשיו זה גיל כזה שלא בא להם לקום, ערים כל הלילה, ישנים כל היום. תקום, תעשה, בשביל להראות לך שאתה יכול, אתה תצליח, וזה חשוב, לא לוותר.
מאוד. טוב, קשוח. טוב, בואו נדבר, אתה רוצה לדבר על הגניבה של הברכה? על הסיפור הזה?
על למה זה קרה?
על למה זה קרה? איך זה קורה? זה סיפור די... כאילו, זה, יש בסיפור הזה משהו שהוא כמעט לא אמין. בסדר? שרבקה...
זה סרט.
כן, אבל זה סרט די גרוע. כן, כאילו, אם היית רואה את זה על המסך, היית אומר, כאילו, להלביש אותו בבגדים, האבא עיוור, כאילו, זה כמו איזה, לא יודעת מה, טלנובלה טורקית כזו, נכון? שהוא כאילו מגיע...
זה ממש טלנובלה טורקית, זה ממש תסריט, זה חתיכת תסריט טוב, זה הייתה הצגה מאוד מאוד, זה היה סרט מאוד 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 טוב, יש איזשהו קטע על הדבר הזה, שכאילו זה שקר, זה לא שקר, זה כאילו...
נכון, הוא לא משקר לגמרי.
הוא לא משקר לגמרי.
הוא עושה איזה מין... כן, הוא אומר לו, אתה זה בני עשיו, הוא אומר, אני. זה כאילו, הוא חד, כן, הוא כן משקר, כאילו יש פה משהו...
הוא משקר, אני חושב שיש פה איזשהו שקר בתוך כל הדבר הזה.
לא, יש שקר, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה ככה. יש שקר, הוא עובד עליו, אני לא חושבת שיעקב הרגיש מאוד מאוד בנוח עם זה, אבל הוא שיתף פעולה עם אמא שלו. אבל אתה יודע, גם זה משהו. אנחנו מדברים על זה שהילדים כאילו נותנים להם תפקידים. גם העניין זה שכאילו אמא אוהבת את יעקב ואבא אוהבת עשיו. זה מצד אחד אומרים שזה טוב שלילדים יש את הדמות שהם מתחברים, כאילו זה טוב שיש שני הורים, כי אז כל ילד מתחבר לאחד ההורים וזה.
וכמה ממצים דומים.
הם יכולים לצאת דומים, וגם, אבל גם יש להם איזה בונדינג, בסדר? זה טוב שלהורים יש כאילו, שיש לילדים את ההורה שמתחברים איתו.
וזה מצחיק וזה... שכאילו הסבת הרמומיות לקח כביכול מהאימא.
נכון.
כי הוא לקח להרמומיות מהאימא.
אבל הם התחברו, היא התחברה לתם.
היא התחברה לתם.
אבל אתה יודע, זה קטע, כי היא בעצם התחברה לילד שמזכיר לה את אהובה.
נכון.
כאילו, יצחק הוא התם, היא רוצה, היא התאהבה בתם.
היא הרגישה שהיא צריכה לגונן.
כן, היא התאהבה בתם, ואז היא בעצם הוספת את עליה, רוצה לגדל את התם. אבל מצד שני, היא יודעת מה המחיר שהתם ישלם, היא רואה את זה, שהוא לא נלחם עם הרועים האחרים, שהוא נותן להם לדרוס אותו, והוא חופר בעירות, והם באים ולוקחים לו, והוא לא עושה שום דבר, אז היא כאילו, היא מבינה שאם היא לא תעזור לי יעקב, יעקב גם ידרס מתחת. ככה זה נראה.
אני חושב שלא, יש מקרים שבהם הורים, אמהות, אבות, מבינים שהם צריכים גם לגדל את הילד דרך הישר, אבל לא נורא אם רגע נעקוף את החוק או נעקוף משהו בשביל שלילד יצא משהו טוב. זאת אומרת, בוא נתלכלך, נקרא לזה במרכאות, כמו שהיא עשתה פה כביכול, היא אמרה לו, בוא נשקר ביחד, בוא נעשה, בוא תתלבש כמוהו, בוא תעשה את זה, בוא תעשה את זה, בוא תכין, היא באה ואומר לו, אני שמעתי עכשיו שהוא אמר לו ככה וככה, אתה תעשה את זה, בוא תיכנס לפני שהוא בא. היא עשתה כאילו את המרמה הזאת, כי היא ידעה שרק ככה היא תוכל בעצם להגן על הילד, כי אני חושב, היא ידעה שאם הוא לא יקבל את הברכה, אולי היא דאגה שלא כלום לא יצא ממנו, בגלל שהוא היה יותר מדי תם.
כן, זה, זה אתה ממשיך את הקו של מה שאמרתי, כן. שכאילו...
כן, אני
היא, כן, אני מגונת עליו. אני לא יודע, אני חושבת על זה הרבה, אנחנו מגדלים את הילדים שלנו מאוד, יש לי 4 ילדים, 3 בנות ובן, ואנחנו מאוד, צריך לעשות הכל כמו שצריך. ולא שקרים לבנים, לא חצאי זה, תעשה את הכל כמו שצריך, תעשי את הכל כמו שצריך, לא בצבא, לא ציפטור, שמירות, אפילו אם כולם סביבך עושים את זה, לא עושים את זה.
כן, אבל לפעמים, אני מאחל לך שלא תגיעי למצב הזה, אבל לפעמים יש מצבים שבהם ההורים צריכים להבין שהם צריכים רגע להקם משהו בשביל
הילד. אז אני חושבת שא', אני חושבת שזה במצבי קצה ב', אני חושבת שההורים צריכים לעשות את זה, ולא לחנך את הילדים לעשות את זה.
זה מצב קיצון, מה שקורה עכשיו עם הברכה.
זה מצב קיצון, כן, זה מצב קיצון. אני ככה, וגם, להשתמש בפרוטקציה בשביל הילדים?
חד משמעית.
כן?
כן.
אני לא.
אני לא יעשו, לא היה.
טוב, לך לא היה, אבל
לא היה מי שיביא לי פרוטקציה.
גם לי לא היה מי שיביא פרוטקציה, בסדר? ההורים שלי לא היו מוכרים או משהו זה.
תלוי מתי, לא בשביל, טוב, בוא נצדך התפקיד קרוב לבית, או דברים כאלה, נגיד, מבחינת צבא. אבל אם אפשר באמת להקם איזשהו משהו, בשביל לעזור לילד להתקדם כילד קצת קשה או מתקשה, אני לא חושב שיש בזה בעיה, וזה מה שהבינה, הבינה שזה המאני טיים. הבינה שיש פה מאני טיים, עכשיו הוא הולך לקבל את הברכה. ובתסריט, שכותבים תסריט, אני בא מעולם המשחק, אז כשכותבים כן. תסריט, אתה מגיע לשלב, כאילו לאירוע המחולל.
כן.
זה האירוע המחולל בחיים שלה, היא מבינה שעכשיו הברכה הולכת לעשה, ואם היא לא עושה עכשיו משהו, כלום לא יצא למעד הזה, אז היא צריכה לעשות את כל מה שהיא יכולה לעשות, כי אימא לביאה, ונותן את הדבר הזה, פרשנות כאילו אחרת לתוך ה...
לא, זה מעניין גם, כי באמת, זה הרגע שבו פתאום רבקה מפציעה.
כרבקה.
כן, כרבקה, אבל גם כאילו כאימא מגוננת, שזה עד עכשיו בעצם כל ההתנהלות בין יעקב לעשיו, זה בין יעקב לעשיו, אנחנו לא רואים את רבקה בתוך הזה, חוץ מאשר כשהם ברחם.
זאת אומרת, זה כאילו... היא נתנה להם להסתדר לבד.
כן, או לפחות אנחנו לא רואים שהיה שם משהו כזה. למרות שחייבת לומר שגם גם אברהם רימה כשהוא אמר ששרה היא אחותו.
ברור.
וגם יצחק רימה כשהוא אמר שרבקה היא אחותו.
וכאילו... ויעקב לא רימה, אבל בקדימה.
לא, יעקב לא רימה, להפך, רימו את יעקב.
רימו את יעקב.
רימו את יעקב, והוא ניסה לברוח מהרמאות. אתה יודע, בכל, בפרק הקודם, כשדיברנו על רבקה, אז היא דיברה על זה שרבקה היא מאוד שונה מהמשפחה שלה. היא באה ממשפחה של רמאים.
נכון.
והיא כאילו הפוכה, היא self-made woman, מחליטה לחיות חיים אחרים. אבל יש פה רגע האמת, שבו היא כאילו, היא כנראה יודעת לעשות מניפולציות. היא גילה בבית שיש בו מניפולציות, וזה הרגע שבו היא עושה את אמא שלה
מניפולציות. אומרים, להבדיל, אפשר להוציא את הבן אדם מהשכונה, אפשר להוציא את השכונה מהבן אדם, שאתה צריך להתנהג
כמו שכונה. למה להבדיל? נראה לי שזה בדיוק זה.
שאתה צריך להתנהג כשכונה, אתה מתנהג כמו שכונה, לא משנה כאילו כמה תהיה...
זה נכון. זה לא רק השכונה, גם בכלל, כאילו איך שגדלת, יש בזה, אז כנראה שזה הרגע שבו...
אתה יודע לי, יצר הישרדותי. כל אחד והיצר הישרדותי שלו, לכל אחד יש יצר הישרדותי, והיא הביאה את מה שהיא למדה בבית, עוד פעם עניין של שושלת.
נכון.
עוד פעם עניין של שושלת.
כולם, כולם מרמים. אחד, כאילו במשפחה, משפחת ה, המשפחה שממנה היא מגיעה. Okay. בעצם כולם מרמים, ואז הרגע האמת היא עושה את הרמאות שהיא צריכה לעשות.
אני... אבל בסוף זה כאילו גלגל שהתהפך עליו על יעקב, שהוא רימה פה, ואז,
ואז מרמים אותו שמה. בחזרה, כן.
ואז עם הילד. ו...
כן, מה שאני כן חושבת הרבה על, על יצחק בתוך זה, מה הוא, כאילו הוא ממש בוכה, הוא ממש ממש
בוכה, מסכן. כן.
כן, הוא ממש לא מאמין שזה קרה לו. אתה יודע, אני כאילו חושבת על יצחק כמה פעמים בגדו בו, כאילו אבא שלו כשהוא העלה אותו, הוא כאילו רצה להקריב אותו קורבן, זה בגידה של האבא. ואז אשתו, שהוא מתנחם בה אחרי מות אמו, ובעצם יצחק, רבקה מאוד מאוד קרובה ליצחק, יצחק לא נושא אישה נוספת, הוא היחיד שלא נושא נכון, אישה נוספת.
נכון, נכון, שורק את רבקה.
נכון, והוא גם כתוב שהוא אוהב אותה, ושהוא מתנחם בה, וגם אחר כך עם אבימלך מלך פלישתים, כשהוא אומר שהיא אחותי, אחר כך הוא תופס, אות, הוא תופס את יצחק, מצחק את רבקה אשתו. בסדר? כאילו שזה איזשהו... או...
פלרטטנות.
פלרטטנות, מעשה אהבה, אבל כאילו, הוא באמת אוהב אותה, את רבקה, ואני חושבת על זה שהוא בטוח אהב את אבא שלו, ואבא שלו בגד בו.
וזה גם בתוך השנה, בתוך אבל של אבא שלו, אני אזיד עדשים בושה כשאברהם נפטר.
כשאברהם, כן.
כשאברהם.
אבל אני אומרת עוד, עוד לפני, כאילו בעצם, תראה, יצחק לא סלח לאברהם. הוא לא חזר לגור עם אברהם, הוא חי בבאר לחי רועי.
נכון.
הוא מתנתק, הוא הולך להיות חבר של ישמעאל, הם שניהם כאילו הופכים להיות בדיז כאלה.
הוא גם הופך לעובד, כאילו, כל העניין של הבארות, שהוא כן. חוצה, זאת, אברהם היה איש עשיר.
כן, והוא כאילו מתנתק. הוא הולך בחיי חיים אחרים.
נכון.
הוא יוצר את המקום, הסייף ספייס שלו, עם רבקה, ובסוף גם רבקה בוגדת בו, ועושה עליו, אני תוהה איך יצחק הרגיש, זה בטח נורא קשה. כאילו, החוויה הזו שהוא בעצם, הוא בעצם נבגד כמה פעמים, כאילו עושים עליו, לא רואים אותו, לא רואים את הרגשות שלו, לא רואים מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה. וגם אני תוהה לזוגיות הזו שהתחילה באהבה גדולה ומסתיימת בזה ש... או לפחות מבחינת הסיפור, אנחנו לא יודעים מה קרה אחר כך, כאילו זה מסתיים בזה שרבקה עשתה עליו איזה תרגיל כזה מאוד מאוד דרמטי.
עניין של אמונה.
מה זאת אומרת של אמונה?
כאילו, יש עניין ב... יש עניין, כאילו, בלהגיד שהכל, הכל מיד הקדוש ברוך הוא. עניין של אמונה. זה קרה מהשם. בוא נגיד תודה רבה, תגיד, קראת האלה שאומרים, תגיד מזמור לתודה ותמשיך. אבל כמה אפשר להגיד מזמור לתודה? כמה אפשר להגיד תודה, 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 תודה? לפעמים אתה כבר נשבר. מתי הייתה השבירה של יצחק אישה לדעת?
לא, 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 היא לפחות לא כתובה פה.
אולי מעצר, היה עיוורון, פעם אחת אמרו לי את זה.
כן, יש את המדרש הזה
שמעצר. שמעצר, זה קרה עיוורון.
אני חושבת שגם, כן, לא יודעת אם אפשר לחשוב על הצער, אפשר לחשוב בכלל, זה כאילו too much, too much. אני חושבת על ילד שאבא שלו רוצה להקריב אותו, זה קורה הלב. אירוע בלתי אפשרי. זהו, ובעצם הפרשה מסתיימת בזה שיעקב בורח, ובפרשה הבאה אנחנו נשמע מה קורה כשיעקב יוצא מבאר שבע, והולך הרנה וכל מה שקורה, והולך להיות המשך to be continued.
שעבדו עליו.
כן, תחכה, אל תעשה ספוילר.
נכון.
כל פעם, כל מה שאנחנו קוראים לזה, זה כל פעם מחדש מפתיע.
נכון, זה נכון אבל, זה נכון.
כן.
זה נכון.
כן.
ספר בראשית זה ספר, ספר מעניין מאוד.
אני בשבת, אנחנו, כאילו, אנחנו מאוד, אני מאוד פעילה בבית כנסת, יש לנו בית כנסת שגם נשים עולות לתורה, אורתודוקסי.
אוקיי.
ואני גם מאוד פעילה בבית כנסת, וכל המשפחה, כולנו באים בבוקר, זה ביג דיל, באים לבית כנסת וזה. ואז אחרי צהריים אני עוברת על הפרשה בשביל הפודקאסט.
נכון,
צריך לקרוא, כן?
זה לומדת את הפרשה, בעלת קורא.
אני מאוד אוהבת את העניין הזה שכל פרשה, כל שבת, כל פרשה, כאילו אני מתכוננת לפודקאסט, יש איזה משהו שמאוד מחבר, זה גם, אני חושב, כמו שאתה אומר עם הספר דברים, שזה משהו מדיטטיבי כזה,
תראי, אני, יש מצבים ש, בסדר, אמיתי, אני יכול פתאום לנקר אותה. השלב שמנקרים בדרך כלל, זה השלב, מי שגמור, זה השלב של הפרשה או של ההפטרה, שעולה מישהו שקורא, ואז הוא אולי לא קורא טוב או משהו, אז זה פשוט כאילו מנקר. לפעמים אתה מדלג על זה, וזה חלק מאוד חשוב בקריאה. ואז כשהייתי צריך לבוא לפה, פתאום התחלתי לשבת על הפרשה, ופתאום הבנתי שאתה מגלה גם דברים אחרים, שאתה
כן,
לא...
כן, וגם הקריאה היחפה הזו, שכאילו פשוט יושבים מול הטקסט, אתה מול הטקסט, וקורא, יש בזה משהו שבעיניי תמיד רואים דברים שלא רואים אותם אחרת.
נכון.
תמיד. כן. נכון. וגם איפה אנחנו בחיים, זה משפיע. זהו. אז טוב, עוד משהו לסיום?
לא, מחכים לפרשה הבאה.
לפרשה הבאה. כן, זה ממש, ככה ספר בראשית. כל פרשה זה מין סיפור מתח כזה.
הוא מתקתק את זה, כן. כן, כאילו. יש לך הרבה.
כן.
יש לך הרבה.
מה זה יש לי הרבה?
לא, אני אומר, כאילו, יש הרבה חיים לתחום בתוך ספר, גם את נוח, גם את זה, גם את אברהם, גם את יצחק, גם את יעקב. אתה רץ, כאילו.
אני ממש לפעמים מתבאסת שספר בראשית לא מחולק על שני ספרים. כאילו, היה אפשר לקרוא כל פרשה, ויש כל כך הרבה מה להתעסק.
והוא לא קצר, הוא יחסית, הוא קצת
ארוך. הוא ארוך, לב, הם פשוט עשו אותו פרשות מאוד ארוכות. היה אפשר לעשות זה אחרת.
כי יש לך הרבה לתחום.
יש הרבה, כן.
יש המון לתחום.
המון, 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 להתעסק וזה, כן, לגמרי. טוב, מגניב לגמרי, שלום יפרח, זה היה ממש זכות, והיה מעניין.
מגן לי, תודה רבה.
ממש, אני חושבת שהבאת אור חדש על הפרשה.
אני שמח.
אז שלום יפרח, שחקן ומרצה בין 28. 28. שהכי יוצא ממנו ב-11 שנה.
נכון.
תודה רבה, תודה
שהייתי. תודה רבה לך, שהזמנת.
פרשת דרכים, שמי רחל עזריה, תעקבו אחרינו ותסמנו לייק ובכל הפלטפורמות. ויש הרבה פרקים ממש מעניינים, כדאי להסתכל אחורה ולהזין לפרקים אחרים, ותודה רבה.
תודה.